כאן רשת בית. קלמן ליבסקינד ואסף ליברמן. כאן רשת בית.
כן, שלום, בוקר טוב, אנחנו שמחים לארח בעמדת ההגשה לא פחות מאת מאיה רכלין.
בוקר טוב.
שלום רב.
וואי, אני מתרגשת.
באמת?
כן, למה לא?
לא יודע, רק רדיו ארצי, סביבות החצי מיליון מאזינים.
בוא, תעלה את הרף ההתרגשות. יושבת במקומו של קלמן.
כן.
מרגש.
קלמן ליבסקין גם, לא. מי ישמע? זה עיתונאי.
אני מרימה לך, למה אתה מבצל את
הרמה? בסדר גמור, בסדר גמור, מנסה להרגיע.
תן להרים.
מנסה להרגיע את הסיטואציה.
בסדר, לא, הסיטואציה
תרגע לאט לאט. כולה רק חצי מדינה מאזינה לך עכשיו, זה הכל.
כל מילה.
ומודדת כל מילה שתגידי.
ותדע להגיד שזה היה לו בסדר, אני שמעתי מה עושים לכם פה.
וברור שאת צעירה מדי ועדיין לא בשלה לסיטואציה.
ותוקפנית מדי ביחס לצעירות. בואי, אפשר להתחיל עכשיו להמשיך
את הצעירה. אומרים עליך שאת זה, הורגת מרואיינים.
התכוננת, לא. הלוואי שהיו אומרים ככה.
אני לפני שזמנת אותך עשיתי תחקיר. וצפיתי בך בכמה רעיונות שהיה לא נעים.
לא סימפטי, אתה אומר.
לא. מה קורה, אבל על מה מדבר הנוער?
על מה מדבר הנוער?
מה מעסיק את הנוער?
את הנוער זה שאין לו ילדים היום שתקועים בבית. נוער שמח. נוער קם היום בעשר, בלי ילדים לשעשע אותם.
כן.
אז סך הכל אי אפשר להתלונן, אתה מבין?
יפה. איפה תפסה אותך השביתה? איפה תפסה אותך החתונה של בנו, של בנה, של יפה בן דוד?
בבית, עצובה.
כולם מדברים על האירוע הזה. לא.
למה?
כי אני לא מכיר לא אותה ולא אותו, ולא אותה. כלומר, לא את החתן, לא את הקלה, ולא את הורי מי מהצדדים.
לא בטוח שזה היה אמור לפסול אותך מלהיות מוזמן לאירוע הזה.
כן, למה?
אתה ראית את הרשימה?
כן, רשימה מכובדת מאוד של אורחים.
פוליטיקאים, גם הממונה על השכר באוצר, זה שאיתו היא עושה את המסע ומתן במקביל. אתה לא מסע ומתן?
לא, שזה לא בסדר. אני ראיתי בזה עדות לזה, שיפה בן דוד כל כך לוקחת את התפקיד שלה ברצינות, שהיא מנהלת חתונה כאילו אין שביתה, ומנהלת שביתה כאילו אין חתונה. זה לזכותה, סך הכל, לא?
אבל אני רוצה להוסיף גורם נוסף למשוואה.
בבקשה.
החתן. בנה של יפה בן דוד.
כן.
מה הוא אומר על אותם מוזמנים שמגיעים? מה לבנה של יפה בן דוד, ולאירוע הזה שלו?
שלומר לארוסתו וכעת קלתו. אשתו, כן.
עם יפעת שאשא ביטון. עם גדעון סער. עם מירי רגב, נכון מירי רגב, הייתה שם
יואב גלנט.
מה הקשר ביניהם? ושאלה נוספת שעולה, תשמע, אני קצת רחוקה מעניין החתונה, רחוקה מאוד, לציין ולהרגיע לכל מי שמקשיב,
לכל
חצי המדינה שמקשיבה.
משפחת רכלין, בואו, להירגע קצת עם הלחץ, בסדר?
אבל, מצד שני אני אומרת, מה אני צריכה בחתונה שלי, חברים של ההורים, שאולי הם אפילו לא חברים, אתה יודע, מישהו שאימא עושה איתו מסע ומתן, מה, תביא אותו לחופה? חופה זה אירוע רגיש, רגשי. אני אמורה להגיד דברים לבן זוגי מול מיליוני אנשים שאין לי מושג מי הם ומה הקשר שלהם אליי?
לא, קודם כל, יש לקוות שזה לא יהיו מיליוני אנשים. זה לא חתונה בסין, סך הכל.
לא יודעת, לך תדע, משפחה מרוחבת.
תראי, זה יפה, גם לי היה את התמימות הזאת, המסוימת לפני שהתחתנתי, ואז את מגלה שהורים, לא, אגב, לא משנה באיזה משפחה, הורים רואים בחתונה של הילדים שלהם את האירוע, שזה האירוע שלהם, לא פחות משזה האירוע של המתחתנים.
קודם כל הגיוני כי יש תקציב.
זהו, הדיפולט הוא שגם ההורים שמים את הכסף על האירוע, ובעל המאה הוא בעל הדעה.
אירוע שלהם.
ובבוא העת, בעוד שני עשורים, שלושה עשורים, לכשה, תתחתני, התנהל, אגב, מסע ומתן, התנהל מסע ומתן בינך ובחיר ליבך, לבין ההורים שלכם, על מי מהחברים שלהם באים. עכשיו, כיוון שיפה בן דוד טובה במשא ומתן,
אז אתה אומר, אני ניצחה מראש.
היא כנראה כופפה אותם.
למרות שאני באמת תוהה, מה הכלל? אם אני מכירה אותם, אז הם יכולים לבוא?
זה ממש תלוי במשפחה. זה ממש תלוי במשפחה.
תלוי במתן מוזמנים.
כלומר, יכול להיות שהבן של יפה בן דוד אמר, אבל אמא, אני לא מכיר את גדעון סער. אתה תכיר, הוא רוקד נורא יפה.
וכשהוא מתחיל לשתות,
כן,
אירוע אחר.
אתה רוצה שהוא יהיה שם. טוב, אנחנו כאן במשדר שיש בו גם על עיסוק בשביתה של המורים. נגיד, שביתה מלאה היום.
כן, לא הולכים לבית ספר.
מגני הילדים עד חטיבות הביניים. נדבר בהמשך עם מנכלית משרד החינוך, דלית שטאובר. נדבר גם עם נציגת הסתדרות המורים, ומולה על הקו תהיה מורה שלא מתלהבת בכלל מהשביתה הזו.
לא בעד. שלא לומר, היא גם חברה באיגוד שנפגש אתמול עם שר האוצר ליברמן, ובו הם שוחחו באמת גם על ענייני השביתה ועל המסע ומתן להסכם שכר חדש.
פוליטיקה כמובן, עוד רגע איתנו חבר הכנסת מיכאל ביטון מכחול לבן, ונדבר גם עם חבר הכנסת מיקי זוהר מהליכוד, והערב, נכון?
מחר
בערב?
מחר בערב.
בכאן 11, עולה למסך, העונה השנייה של סדרת הלהיט מנאיק.
סדרת הלהיט. הלהיט הגזעי. סליחה. כבר התחלתי.
רוזנצוויג, אמרתי, לא צריך להביא לפה מגישים צעירים מדי, הם יצחקו על איך שאני מדבר.
לא, פשוט קצת ביקשת את זה כשאמרת להיט, סדרת הלהיט.
סדרה מזניבה? הלהיט. מה אומרים עכשיו?
שאלה מצוינת, אני צריכה לבדוק.
יופי של סדרה, בפיקס פוקס, מה נהוג להגיד עכשיו?
סדרה בפיקס פוקס. תגיד את זה לשלום אסייג, בוא נראה מה הוא יגיד.
אז שלום אסייג יהיה פה, שהוא הכוכב של מנאיק, ורועי עידן, שהוא גם הכוכב של מנאיק.
הוא יצר סדרה.
הוא יצר, כתב, הגה, נדבר איתו על זה. אנחנו כאן עד 10, גם ברדיו כאן, עכשיו גם בטלוויזיה כאן 11, אפשר לצייץ בהשטג קלמן ליברמן בטוויטר, אנחנו גם בטלגרם. יש מישהו על הקו? חבר הכנסת מיכאל ביטון איתנו, יושב ראש ועדת הכלכלה, איש כחול לבן, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, אסף ומאיה, אני צריך לתת טיפ למאיה. בגולנו אנחנו רוצצנו את המעמדות של ותיקים וצעירים, עד שבגלץ לא יעשו את זה.
קודם כל, כאן זה לא גלץ,
כן.
מיכאל ביטון.
כאן כבר, זה לא גלץ.
אתה כבר מרועיין ותיק שיפה, בתוכנית.
כאן זה לא גלץ.
כאן זה לא גלץ, יפה. זה הסלוגן שלנו גם.
יפה.
למרות שאפשר להתבלבל. מה שלומך?
אני בסדר בהתחשב בנסיבות, ברמה האישית, ברוך השם. ברמת המדינה עובדים, ועדת כלכלה מגדילה את שעות העבודתה. יש דבר כזה שנקרא בכנסת ניקוי שולחן, אז יש כ-10, 20 חוקים שננסה להביא גם לפני סוף הכנסת וגם אחרי סוף הכנסת, כדי לייצר יציבות והמשכיות. אז עובדים, אני פה כבר בכנסת.
כשמה הדבר מבחינתך הכי חשוב לעשות בשבוע הקרוב? אתה צריך לבחור משימה אחת.
למשל, עשיתי שנה, גישרתי את החקלאים ואת ענף ההטלה עם משרד החקלאות, ובסוף הבאנו הסכם, אבל בלי שנעגן אותו בחקיקה ובתקנה, אז הוא עלול לרדת לטמיון. אז יהיה לי מרתון דיונים ב-50, ואני מקווה לגמור את החוק על החקלאות. וזה ביטוי יפה, גם שיש צעקות שנה, מגיעים להסכמות. יש עוד כמה משימות כאלה. סימון תוצרת חקלאית של חברת הכנסת יעל רון בן משה, חוק שבעצם אומר לך, תאכל תפוח מהגולן ותפוח אדמה מעוטף עזה, ותדע מה החומרים, מה הניקיון, מה הבקרה שהיא גבוהה בישראל על המוצרים החקלאיים. ואם תחליט לקנות יבוא, אז תבחר יבוא, אבל תדע לקנות גם מוצר ישראלי מסומן. יש עוד הרבה דברים, אבל העבודה עוד לפנינו.
מה לגבי הרפורמה בתחבורה הציבורית?
תראי, הכאב הוא גדול שלא הצלחנו להגיע להסכמות. באתי בנפש חפצה, הצעתי כמה רעיונות, כולל לדחות את היישום שלה בשלושה חודשים ולהקים ועדה משותפת מוסכמת שמה שהיא תגיד נקבל, ושהיא תבחן את הפגיעה בפריפריה ובאוכלוסיות מוחלשות. לצערי לא קיבלתי את ההסכמה הזאת. אני מתכוון להמשיך להיאבק ברפורמה הזאת, כי היא פוגעת
בחלקים. אבל בגדול הסיפור די נגמר שם.
לא כל כך, א', כי יש עתירה פתוחה לבגץ, ואני שוקל אם להצטרף לעתירה הזאת, גם לגבי ההליך ושיתוף הכנסת והשקיפות ושיתוף הציבור, וגם לעצם הפגיעה המהותית בעקרון השוויון בפריפריה ובאוכלוסיות מוחלשות. מבחינתי זאת רפורמה שטוב שלה הייתה באה לעולם, אחרי שבה הייתה צריכה להיות מתוקנת, כיוון שהיא פוגעת במיליונים, אני לא מתכוון לוותר על זה בקלות.
אבל בעצם המאבק הפרלמנטרי שלך, אפשר להגיד שהסתיים באי הצלחה.
תראה, הוועדה היא גורם שיודע לעבוד עם שרים, שרים צריכים בוועדה חוקים, תקנות וצווים, מדיניות וליווי, והוועדה צריכה פתרונות לאזרח ועוולות שמתקיימות ופעולה נמרצת של המשרד.
לא, בסדר, אבל בסוף...
רגע, אבל אתה שואל פרלמנטרית.
כן.
אז מבחינה חקיקתית, החוק הזה של תחבורה ציבורית, אם הוא היה רק פעם, היה צריך להגיע אלינו כחוק, הוציאו ממנו רק את המחירים וניצלו את הלקונה בחוק ושינו את המחירים בוועדת המחירים. ועדת המחירים הזאת, שהיא לא... בכנסת אמורה לעסוק רק בהתייקרויות, פה ניצלו את המעמד שלה ושינו את כל מדיניות המחירים, כולל התייקרויות של 200%, 270% ו-130%, זה ניצול לרעה של...
לא, חבר הכנסת ביטון, כיוון שכבר היית פה ודיברנו על זה, וסיפרת על המחאה שלך...
את זה לא אמרתי אז, כן.
אתה זוכר בדיוק איזה דברים אמרת, אז קודם כל סחתיים
עליך. את זה לא אמרתי, ודאי.
אבל כן. היה כיפופי ידיים בינך לבין השרה מיכאלי על רפורמת המחירים שלה. בסוף אפשר להגיד שהיא ניצחה.
קודם לא, כי יש בגט והכל פתוח. אולי תנצח והאזרח יפסיד. אם זה ניצחון, בבקשה, לפגוע במיליונים.
לא, אני רוצה להגיד לפגוע, בעצם...
לפגוע
גם...
במיליונים ולקחת להם מאות שקלים מהכיס, אם זה ניצחון.
כלומר, גם נרשמת כטראבל מייקר, אחד מכמה של הקואליציה הזאת, וגם המאבק לא צלח.
אם להילחם למען עניים בישראל ולהשמיע את קולם, אין להם לובי ואין מי שמייצג אותם ואין מי שמחייג אליי בשם העניים, וחלק מהארגונים החברתיים מילאו פיהם מים, אבל למשל רן מלמד שכתב מאמר על הפגיעה בעניים.
אבל חבר הכנסת ביטון, אולי היה נכון לעשות את המאבק הזה קצת יותר בשקט ולא להיכשל בו עכשיו, כי בשורה התחתונה הרפורמה הזאת תיכנס לתוקף.
טלי, עשינו בשקט, קראנו להם לוועדה בפגרה.
טלי, זו מישהי אחרת, זו מאיה.
מאיה, סליחה, רוזנצווייג, כן, אני יודע, סליחה, מאיה.
מאיה רחלין, בסדר.
הזמנו אותם לוועדה להגיד מה מתבשל, עוד לפני שהם הודיעו על זה, הם הסתירו מאיתנו מידע, יותר שקט מזה, אין. אבל ברגע שדורסים את ועדה...
אבל בשורה התחתונה, המאבק שלך גם סימן אותך כאחד מהמורדים של הקואליציה הזאת, וגם בסופו של דבר הרפורמה הזאת יוצאת לדרך. אז משהו פה השתבש.
אני הודעתי שלא אפיל את הממשלה, כחול לבן הודיעה שלא תפיל את הממשלה, וכחול לבן לא חתומה על חוק פיזור הכנסת. אנחנו רצינו והתאמצנו לסיים את המושב הזה ביציבות. אני מכבד את החלטתו של ראש הממשלה, אפילו להקדים את הנפילה הזאת בשבוע שבועיים, בניתוח שלו פנימה, במפלגה שלו ובתמונה הכוללת. אני גם חושב שהוא עשה את זה בכבוד והצילות, וזה בשורה לחברה הישראלית שראש הממשלה משרת את עמו, ואת קהילתו ואומר, זה הזמן שלי לזוז, והוא מעביר שרבית באחריות. אני חושב שעוד אפשר היה להיות פה בכנסת שבועיים שלושה בלי בעיה, אבל לא רצו לתת לאחרים את הזכות להפיל את הממשלה, וזה טוב. אנחנו שמרנו על הממשלה, שמרנו על ממלכתיות, כחול לבן מפלגה מרכזית ממלכתית, היא לא במקום להיאבק למען אזרחים שלא מיוצגים בממשלה. ואנחנו הלכנו ונלחמנו לא למען הבוחרים שלנו, למען מפטר המון וטבריה ובית שען וקירת שמונה. ואני אמתיק לעשות את זה, ואני גאה להיות לוחם חברתי בדברים הללו.
תגיד, אם זה תלוי בך, אפשר עוד להנדס ממשלה חלופית ולמנוע בחירות?
אני לא חושב. אתמול אמר שר הביטחון בקולו, שבנימין נתניהו מיצה את האמון שניתן היה לתת בו בהסכמים, ולכן כל השאלות הללו הן לא אקטואליות לעת הזאת.
אבל כשאתה מסתכל על כל הרפורמות שאתה רוצה לקדם, שכרגע יתקעו ולא בטוח שיש תאריך שבו אפשר יהיה לחזור ולעבוד עליהם, בטח לא אתה במקום שאתה נמצא בו עכשיו, אם יבואו מהליכוד, אולי תרצה לנסות בכל זאת למצוא איזשהו פתרון?
אני לא חושב שזה על הפרק. שר הביטחון אמר את זה בקולו אתמול, האמון הליכוד בראשות בנימין נתניהו קיבל מוצא, זה משפט של בני גנץ אתמול, במסיבת העיתונאים, אנחנו לא פוסלים את הליכוד כתנועה, אבל הסכמים כאלה עכשיו עם בנימין נתניהו לא על הפרק כלל.
זה אומר שאתה ובני גנץ חד הם? כלומר, אתה באופן מוחלט ואבסולוטי עם כחול לבן בראשות בני גנץ. לא נראה אותך בשום מקום אחר, קונסטלציה פוליטית אחרת.
אני עם בני גנץ בכחול לבן, הייתי איתו בימים הכי קשים. אתם זוכרים מה עברנו? זוכרים שחלק מהכתבים ניבאו שנעלם? התייצבנו בשמונה, צמחנו, נצמח, נשפיע, אף ממשלה לא תקום בלעדינו, נהיה מרכזים ממלכתיים, וכל ממשלה שיש בה רוח יהודית, ציונית ודמוקרטית ושילוב של הדברים,
נהיה שם ונשפיע. אבל גם אם יגידו לך עכשיו מהליכוד, בוא חבר הכנסת ביטון, תהיה שר אוצר. עוד לא הציעו לאף אחד להיות שר אוצר, נכון עדיין?
נכון, זה מפתה, אבל זה לא יקרה. תרגילים, יש גם בפוליטיקה אתיקה, זה נשמע שאין אבל יש, ואם אדם נתן מילה שהוא יעשה רוטציה ויזוז הצידה ויביא תקציב למדינת ישראל ולא יסתיר מידע על מטוסי F-35 ולא יסתיר הסכמי שלום וכל מעילת האמון הזאת היא בסיס שאי אפשר לעשות שותפות עם בנימין נתניהו בעת הזאת.
אז תן לי רגע עוד ניסיון אחד, ממחלקת ההצעות, בסדר?
ממחלקת הניסיונות, כן.
מינו אותנו להיות שגרירים של הצעות.
כן.
לא רוטציה. הליכוד אומר, בואו נקים ממשלה בראשות בני גנץ.
זה כבר היה, והוא לא לקח.
בלי רוטציה, בלי כלום. בנימין נתניהו יהיה שר לשוויון חברתי בממשלה בראשות בני גנץ.
זה כבר הוצא בשנה האחרונה לבני גנץ, והוא לא לקח. הוא לא לקח את זה, והוא לא ייקח.
לך הגיעו הצעות פרסונליות אליך מהליכוד?
כרגע לא, בחודש האחרון. אני מקורב להמון בליכוד.
ולפני החודש האחרון?
ואני אגיד, כן, תמיד הם אומרים שאני יודע לדבר איתם, אבל
מה הייתה הצעה האחרונה? מה הייתה הצעה האחרונה שקיבלת?
רגע, תשמעו משהו שאתם לא יודעים, כי אתם יודעים הרבה. ועדת כלכלה בשנה האחרונה הצביע 99% מההצבעות של הפה אחד עם האופוזיציה. זה תדעו. אנחנו ביצענו הצבעות בהסכמה מלאה. אז אני יודע לדבר...
מה זה קשור להצעות כל... שהליכוד שולחו לא, לפני חודש?
לא, זה קשור לקרבה וליכולת לעבוד ביחד. אבל זה שאנחנו עובדים ביחד, זה לא אומר שלא צריך לקיים התחייבויות ולפגוע באמון. כשבא בני גנץ ובשל הקורונה הקים ממשלה... ומה בנימין נתניהו עשה, כולם יודעים.
אוקיי, מה ההצעה האחרונה שקיבלת מהליכוד?
מה אתה אומר?
מה ההצעה האחרונה שקיבלת מהליכוד?
לבוא לליכוד.
ולקבל מה?
פשוט לעבור לליכוד.
כן.
ומה לקבל בתמורה?
אני לא עובר לליכוד. אני לא עובר לליכוד, חברים, כפרתם.
לא להבין, אנחנו מנסים להבין את מאחורי הקלעים, אז מה הם מציעים לך כשהם אומרים לך תבוא לליכוד?
לא הציעו, לא הציעו.
תבוא לליכוד ומה, תהיה מה?
אני לא בא לליכוד, אז לא הציעו.
אפילו לא רצית לשמוע, אבל מה יש להם להציע?
לא, את הצעת לי שר אוצר, ואני לא לוקח.
אתה לא לוקח. תגיד, מה קואליציית החלומות שלך? הולכים עכשיו לבחירות.
אני חושב...
נניח שכחול לבן מגיעים כמו בסקרים, יש לכם משהו כמו 10 מנדטים.
הממשלה הזאת בצירוף החרדים.
זה מה שאתה רוצה
לראות. ואז הליכוד יחליט אם הוא מתבצר בעניינים פרסונליים, או לוקח אחריות על גורל המדינה.
ויש התכנות כזאת? אתה מדבר עם חבריך החרדים?
הממשלה הזאת עם חרדים הייתה יכולה להיות מצוינת.
ובלי רם?
לא שומע?
ממשלה עם החרדים ומוציא את רם?
כל נציג ערבי שמוכן לחתום על קווי יסוד שאנחנו מדינה יהודית, ציונית ודמוקרטית, מוזמן כיחיד וכקבוצה. מה יהיה במפלגות הערביות אין לדעת כרגע.
נכון למנות עכשיו רמטכ"ל בממשלת מעבר?
בוודאי, יש רציפות, יש אחריות. שר הביטחון ראיין 2 מתוך 3 האלופים בתהליך עמוק ויסודי, והוא ישלים את התהליך הזה, וימנה רמטכ"ל לישראל, אין יותר ממנו בקי בקצינים האלה, הוא מלווה אותם עוד מימיהם כסגני אלופים ורבי סרנים, והוא עושה תהליך סדור, מעמיק, שכל עניינו הבטחת יציבות ורציפות גם בהובלת צהל ושמירה על ביטחון ישראל.
חבר הכנסת מיכאל ביטון, כחול לבן, תודה רבה.
תודה רבה.
Thank you. דרך החוף דרום המוסה מקיסריה עד מחלף אולגה, וממחלף נתניה עד יקום, איילון צפונה, ממחלף קוממיות וקיבוץ גלויות עד השלום, דרך דרומה מהרצליה עד גלילות. זה בסדר? עבד בסדר.
כן.
נקודות לשיפור, נקודות לשימור.
תראי, לא יודע, אנשים יגידו, יש ווייז, למה צריך בכלל דיווחי תנועה?
טוב, אז זה עניין אחר. זה קורה גם כשקלמן פה, אל תהיה ככה.
נכון, נכון.
טוב, אז דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550, ובאתר שלנו.
יפה, אולי את הגעת ואת תדעי לדעת, תדעי להגיד מהו האתר שלנו. כי אנחנו כבר 5 שנים לא מצליחים לעלות על זה. אחרי הפרסומות, נדבר על שביתת המורים. תהיה איתנו נציגת הסתדרות המורים, ואיתה מורה, מורה, שלא מאוד מרוצה מהשביתה הזו.
שלום למרב כהן, מחנכת כיתה א' בבית ספר משולים. בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב.
ומצטרפת אלינו גם עדנה דוד, סגנית מזכ"לית הסתדרות המורים. בוקר טוב גם לך.
בוקר אור.
מרב רעת, סליחה. מרב רעת, את משתתפת בשביתה?
לצערי, כן.
למה לצערך?
כי אני חושבת שיש דרכים אחרות להביע את מה שאנחנו צריכים, ואני חושבת שהסיבות לשביתה הן לא מוצדקות ולא מדויקות.
מה לא מוצדק בסיבות?
אני חושבת שצריך בהחלט להילחם עבור השכר של המורים, ואני מודה לעדנה ולהסתדרות המורים שעושים את זה, אבל אני חושבת שצריך לחלק את את השכר שנותנים אחרת. אני חושבת שהתוספת למורים צעירים צריכה להיות גדולה יותר, כי כרגע הם אלה שמקבלים את השכר הכי נמוך.
עדנה דוד אומרת מרב רעת שהדגש צריך להיות על המורים הצעירים, כי הם מקבלים את השכר הכי נמוך.
אבל אנחנו בדיוק זה מה שאנחנו עושים. אגב, אנחנו דורשים 44% תוספת למורה צעיר, מורה בתחילת דרכו, שזה אומר במספרים, מה שלא מדבר איתנו האוצר, 10,500 שקלים למורה מתחיל, כאשר על מורה ותיק אנחנו לא מבטרים, אבל העלה היא כמובן לא בסדר גודל הזה ולא מתקרב לזה, מפני שצריך קודם כל נכון לתת לצעירים, למשוך אותם, לשמור אותם בתוך המערכת, וגם את הוותיקים כמובן, לא באותו סדר גודל.
מירב, השתכנעת?
אני חושבת שבעניין הזה אין בינינו מחלוקת, אבל כרגע המסע ומתן תקוע, כי יש עוד הרבה שינויים שצריכים לקרות במערכת החינוך, וכרגע הסתדרות המורים מתנגדת לכולם, גם לשינויים טובים שבעיניי ובעיני קבוצת מורים לשינוי, כן אמורים לקרות.
מבחינתך השינויים האלה צריכים לכלול גם ימי חופש נגיד?
כן, אני חושבת שאם אנחנו נקבל שכר ראוי, ואם השינויים בימי החופש יתאימו לשאר המשק וההורים לא יצטרכו למצוא פתרונות בכל מיני איסרוך הגבלג בעומר, אני חושבת שכל המשק ירוויח, כולל אותנו המורים.
עדנה, את שומעת את הדברים?
כן,
למה?
אני שומעת, אז אני רוצה לומר שגם היום מורים שבוחרים בכך עובדים בבתי הספר של החופשות, גם בחופשות וגם בבית הספר של החופש הגדול, ואגב גם המזכלית וגם שרת החינוך הציעו באמת את הפתרונות של בית הספר של החופש הגדול, כאשר כל המורים שמעוניינים בכך יכולים לעבוד בתוספת שכר כמובן. לא בחינם, אנחנו לא בייביסיטר לאומי כאן, אנחנו נותנים עבודה שהיא עבודה מאוד חשובה ומקצועית, ומרב והחברים שלה הם חלק מזה, ואין ספק שהם יכולים לעבוד בחופש הגדול. לגבי האיסור חג, תראו, אמרנו שכל האופציות נמצאות על השולחן, אבל מאחר ואנחנו כבר מינואר נמצאים במסע ומתן, שימו לב, מינואר, ועד עכשיו האוצר לא הגיע עם שום הצעה קונקרטית, היא לא עם טבלאות, לא עם מספרים, ממש מדברים, אתם יודעים, בעקרונות וסיסמאות, שום דבר תכלס, אין תכלס, ולכן נאלצנו באמת להיכנס לדרך הזאת של להגיד חברים, מה שקורה היום כשיש לנו מחסור של אלפי מורים במערכת החינוך, ב-1 בספטמבר, יהיו לנו 10,000 חסרים. המאבק הזה הוא עבור המורים, נכון, אבל הוא עבור הצלת מערכת החינוך, לא פחות מזה. הילדים שלנו, של מדינת ישראל, לא יזכו לחינוך שהם ראויים לו. לא, אין גננות, אין מורים, אין מנהלים, אין מנהלים.
אבל עדנה, מבנה השכר שאתם מעודדים, הוא כן. לא מושך אנשים איכותיים וטובים למערכת, הוא מושך למערכת אנשים שאין להם שום ברירה אחרת. אין כרגע היום שום תגמול למורה להצטיין. מורה משקיען, מורה איכותי, מורה שמשקיע את הנשמה שלו בילדים, אין לזה שום משמעות בתלוש השכר שלו,
אז אלא אני רוצה לומר, רק לבטת ולא להשתלמויות. לא מדויק מהבסיס, אנחנו אומרים, א', שכר גבוה, באופן משמעותי למורה המתחיל, כמו שאמרנו, 10,500, ואפשרויות לתת למנהל, להעניק למורים, אתם יודעים, יש מורים...
לא, אבל רגע, גם המורה המתחיל, גם המורה המתחיל,
גם למורה המתחיל,
לא, רגע, שנייה, עדנה, אם מאיה ואני עוזבים עכשיו את התקשורת, והולכים להיות מורים, נניח שאנחנו באותו גיל עם אותה השכלה, אבל מאיה היא הרבה יותר מוכשרת ממני, היא יודעת אנגלית ברמה גבוהה ומתמטיקה ברמה גבוהה, והיא מצטיינת בתחומים האלה. אני עדיין אקבל שכר כמוה, נכון?
אז אנחנו מדברים ככה. בשכר הבסיסי, נכון. כולם יקבלו את השכר הבסיסי הגבוה.
שזה לא עיוות. המערכת לא צריכה להגיד, אנחנו רוצים את מאיה כי היא מקצוענית, כי היא מורה טובה.
אבל לא נתת לי להגיד על המעבר. מעבר לזה, למנהל, אנחנו רוצים שתהיה לו האפשרות והאוטונומיה לתת, אם זה תוספות בריכוזים, באחוזים, במשרה, איזשהו באמת תגמול.
מה זה בריכוזים? מה זה בריכוזים?
מקרה של מורה שיש לו ראש
גדול. מה זה בריכוזים?
מוביל פרויקטים, אבל לא על חשבון...
עדנה, מה זה בריכוזים?
מה רוצה האוצר בעצם להגיד? מה רוצה בעצם להגיד?
עדנה דוד,
זה
משל יפה למסע ומתן שמתנהל בין האוצר למורים. מה זה ריכוזים? מה זה העלה בריכוזים?
היום במערכת החינוך, מורים שמרכזים למשל, אתה אמרת אנגלית או מתמטיקה או שכבה מסוימת, או מובילים איזשהו פרויקט, מקבלים 6% או 10%.
אבל היא לא רוצה, מאיה לא רוצה לרכז שכבה. מאיה רוצה ללמד מתמטיקה 5 יחידות כי היא מעולה בזה.
מתמטיקה 5 יחידות מלמדים בתיכון, אנחנו מדברים
נכון.
על...
אז אני רוצה ללמד מתמטיקה בכיתות ו'. ולא לרכז בשביל לקבל על זה עוד כסף אם אני עושה את העבודה בצורה טובה.
שאגב, התגמול על ריכוז הוא תגמול אחוזי. זאת אומרת, מי שכבר מקבל שכר גבוה, מקבל תשלום יותר גבוה. אם אני ארכז ואני מורה צעירה, אני אקבל פחות מאשר מורה עם ותק של 10 שנים או 20 שנה שיקח תפקיד ריכוז.
אבל ברגע שהשכר של החולה בצורה משמעותית, מה ההבדל בינינו? גם האחוז שבו את משותת מקבלת כריכוז,
אבל אני, אין לי 20 שנה לחכות עד שהשכר שלי יעלה. אין לי 20 שנה לחכות עד שזה יגיע.
אבל אין פה ויכוח. על מה המאבק? אנחנו דורשים שכעת האוצר ייתן את התגמול הגבוה, את השכר הגבוה, למורים הצעירים, 10,500 התחלתי. ומשם אנחנו מדברים על שאר המורים לא באותו, בפער, לא באותם 40-44%. כאן אין ויכוח.
מרב?
אני חושבת שבאמת בהרבה נושאים אין בינינו ויכוח, וברור לי שגם עדנה והסתדרות המורים עושים את מה שהם חושבים שהכי טוב לכל המורים. אני חושבת שכרגע הסירוב שלהם לדבר על כמות ימי החופשה ועל איך ימי החופשה מחולקים, הסירוב שלהם לתגמל מורים לפי איכות או לפי ביקוש, האם מורה למתמטיקה או מורה למדעים, שזה מקצועות שחסרים כרגע במערכת, אי אפשר לתגמל אותם יותר, אי אפשר למשוך אנשים שיגיעו מההייטק ויבואו וילמדו אצלנו בתיכונים.
אז כי מבנה השכר לא מאפשר את זה. למורה אוהבת, למורה שלכם, מלטפת, למורה מחבקת. באמת, באמת, תקשיבו, יש דברים שניתן לעשות אותם והם הגיוניים, ויש דברים שלא ניתן. על שכר באמת אסור להתפשר, אני מסכימה. אבל לגבי מורים שצריך אותם או שמעדיפים אותם, אז אנחנו אוהבים את הגננת או את המורה של א' ב' שיותר מחבקת, או את זאת שיש
לא, אבל יש אחרן קריטריונים שאפשר לשים לב אליהם למורה שלא יודעת, עושה עבודה יותר טובה, או מורה שכבר...
במתמטיקה ואנגלית, חברים, חינוך הוא הנפש של הילד, הוא הטיפול העדין, הוא ההובלה, הוא ההדרכה.
נו, אבל
חינוך, אבל עדנה, חינוך...
ויש לנו אפשרות למדוד איזה בונוס יקבל מורה או גננת או מנהלת.
ניתן למנהל להחליט. ניתן למנהל להחליט. העובדים והעובדות המצטיינים בעיניו יזכו לשכר גבוה יותר.
יש כאן משהו אנחנו מסכימים בו, שהמערכת, שמשרד האוצר צריך לאפשר מתוך איזשהו תקציב, לא מתוך תקציב השכר, לתת תקציב שבהחלט מנהל יכול לתת בו, מה שנקרא איזושהי תוספת, איזשהו תמריץ, איזשהו תגמול למורים הטובים, המובילים, היוזמים. אנחנו מאוד מאוד בעד יזמות וחדשנות, אבל גם אהבה והובלה מאוד מאוד מדויקת של הילדים.
אוקיי, עדנה דוד, סגנית מנכ"לית הסתדרות המורים, מירב רעת, מחנכת כיתה א' במשעולים באתלית. מירב, אגב, מה את שומעת מההורים אצלך על השביתה הזו?
אני לא שומעת מהם הרבה, אבל כל פעם שאני צריכה להודיע להם שיש שביתה ושאנחנו מפסידים ימים ושעות, זה צובט לי בלב, וחבל לי, אני חושבת שזה לא מגיע להם, לא מגיע לתלמידים שלי, כי בסופו של דבר לא הם אלה שמקבלים את ההחלטות האלה, אבל הם אלה שסופגים אותם.
מירב, תודה
לא
רבה.
מגיע, אגב, זה לא מגיע לאף אחד, גם לא למורים, אבל אנחנו צריכים להבין שכולם צריכים לעבוד כאן מתוך סולידריות ותמיכה, בהבנה שהמלחמה היא עבור העתיד של הילדים שלנו,
אוקיי.
העתיד של מערכת החינוך.
תודה, עדנה ומירב.
תודה.
תודה רבה.
רועי שרון, כתבנו הצבאי, שלום.
אהלן, בוקר טוב.
מה קורה?
בסדר.
על מה מדברים?
מה בדיוק קרה אתמול? אני הלכתי כבר לתכלס.
יאללה, לך על זה.
מה שאלת?
מה קרה אתמול? אנחנו כבר יודעים מי גרם למותו של אותו פלסטיני שנדקר אתמול בערב?
לא, אנחנו לא יודעים. כל מה שיש לנו כאן זה או דיווח של המשטרה או דיווח של הפלסטינים. לפי מה שאנחנו יודעים... מהמשטרה היה שם איזה סיור של פעילי ימין בגיל מאוד צעיר, גיל 13-14, משהו כזה, באזור אריאל, בין אריאל לבין כביש 60, והיו שם, זה היה בתוך ככל נראה שדה ששייך לפלסטינים, והתפתחה שם קטטה אלימה, שהיה שלב כלשהו שהיא פוזרה, ואז היא החלה להתרחש מחדש, שביחד עם אותם צעירים היה גם אחד מאבטח ככל הנראה מאריאל, ובמהלך הקטטה הזאת פלסטיני נדקר למוות. ולפי הדיווחים של שמגיעים אלינו,
מה זה קטטה המונית? מה בדיוק מתרחש?
זהו, שאנחנו לא יודעים. רואים שם באחד יש תיעוד אחד שמגיע אלינו מהצד הפלסטיני, ושם רואים שיש שם צעקות בין שני הצדדים של תלך מפה ותסתלק מפה ומשהו באזור חיוג הזה. ובשורה התחתונה נדקר שם פלסטיני, נדקר למוות, ובחולים נקבע מותו. הפלסטינים כמובן, לפי הגרסה שלהם, מי שדקר את אותו פלסטיני זה היהודי המבוגר שהיה ביחד עם אותה קבוצה של נערים. לא שיש פה הרבה אופציות, ו... המשטרה פתחה בחקירה, ועדיין מציינים שעדיין לא ברורה זהותו של הדוקר. יש כאן חקירה, והסיפור הזה בדרך כלל של קטטות בין פעילי ימין לבין פלסטינים, בדרך כלל מסתכמים בידועי אבנים ואולי פצועים קל וקצת מקלות ואבנים, משהו בסדר גודל הזה. אתמול זה באמת מקרה מאוד חריג, אני לא זוכר.
רגע, פספסתי, אולי יש עצורים?
לא, אין כרגע...
אין עצורים.
מה הסבירות שיעצרו?
מה שאלת?
מה הסבירות שיהיו עצורים?
סבירות גבוהה. יש פה פלסטיני שנרצח, או נדקר למוות, או נהרג. לא, אני לא יודע מה ההגדרה של המשפטית של האירוע הזה, אבל יש כאן הרוג, אז אני מניח שהמשטרה תחקור ויהיו כאן חוקרת, ואני מניח שיהיו כאן עצורים. אני עדיין לא יודע להגיד מה גרסת הצבא כאן. זה אירוע גלוי, זה לא אירוע שהוא מתרחש בלילה בפעולה חשאית, כמו שאנחנו רגילים מהז'אנר של תג מחיר. זה קטטה לאור יום שמתפתחת בין שתי קבוצות ומסתיימת בפלסטיני שנדקר למוות, ולכן מי שחוקר את זה כאן זה המשטרה, ואולי במקרה טוב גם זה יתגלגל לשבק, אבל כרגע כמו שאנחנו מבינים, לפי המשטרה, אנחנו לא יודעים מה זהותו של הדוקר, אולי במשטרה כבר יודעים.
תגיד רגע לסיום, רועי, דיברנו על זה קצת בזנב הרעיון עם חבר הכנסת מיכאל ביטון. שר הביטחון חותר במלוא המרץ למנות רמטכ"ל, חרף ממשלת המעבר?
נכון לאתמול, כן, שמענו אותו גם. שמענו את גנץ מדבר, והוא אמר משהו בסגנון שבשביל לשמור על היציבות של צה"ל, בשביל לא לגרור את צה"ל לתוך העימות הפוליטי המתרחש, אז הוא מנסה, יפעל כן כדי למנות את הרמטכ"ל. היום, לפי הלוז שלו היום, נכון לאתמול, שוב אני אומר, הוא אמור לראיין את האלוף, את סגן הרמטכ"ל הרצי הלוי ואת האלוף יואל סטריק. סטריק היה אמור להתראיין אתמול, אבל בגלל הבלגן זה נדחה להיום. עדיין, בסוף מי שצריך לתת פה את ההחלטה זה היועצת המשפטית לממשלה, שאולי נשמע ממנה סוף סוף איזה מילה מאז שהחלט הקדנציה. כרגע אנחנו כבר, ברגע שהכנסת מתפזרת היום בקריאה ראשונה, אנחנו כבר בתוך מורכבות משפטית של ממשלת מעבר. ולפי ההנחיה של מנדלבליט של היועמ"ש הקודם, הוא השאיר שם איזה פתח, אבל בגדול הוא אומר שבממשלת מעבר לא ראוי שהממשלה לא תמנה בכירים, ורמטכ"ל הוא בטח נכנס להגדרה הזאת של בכירים. לכן סביר שהיועמ"שית לא תאשר למנות רמטכ"ל בתקופה כזאת.
אוקיי. Okay.
ואז אם אנחנו נכנסים עכשיו לבחירות, עד שתהיה ממשלה חדשה, במקרה הטוב, זה חודש וחצי, חודשיים לפני שמסתיימת הקדנציה של כוכבי, ואז זה יכול, תלוי, אם ניכנס לסבב ב', אז יש סבירות שהיועמ"שית כן תאשר לממשלת מעבר למנות, כי חד משמעית, צה"ל לא יהיה כמו המשטרה, צה"ל לא יישאר בלי רמטכ"ל במשך, לא במשך שנתיים וגם לא במשך חודשיים. אז יכול להיות שכוכבי יבקשו ממנו להאריך בתקופה קצרה של חודש, חודשיים, לא יותר, אבל כמו שזה נראה...
זה בסמכות הממשלה? ממשלה יכולה פשוט להאריך את כהונת הרמטכ"ל?
ממשלה יכולה, בטח כשאין רמטכ"ל חדש, אז ברור שצה"ל לא יישאר ברמטכ"ל. וכמו שזה נראה כרגע, אם נסכם, כרגע גנץ, לפחות נכון אתמול, חותר למנות רמטכ"ל, הערכות של גורמים משפטיים היא שזה לא יתאפשר, ושהיועצת המשפטית לממשלה לא תאשר לממשלה למנות, אבל כבר ראינו הכל בפוליטיקה.
רועי, תודה רבה.
תודה.
כביש 6 לכיוון דרום עמוס ממחלף עירון עד ניצני עוז, דרך החוף דרום העמוסה מקיסריה עד אולגה וממחלף נתניה עד יקום. עוד דיווחים, כאן מוקד התנועה כוכבי 9550, פרסומות ונחזור. טוב, כל מיני תגובות מהרשתות החברתיות, אם לסכם אותם, יש שני סוגי תגובות. קודם כל, בדיבייט שעשינו פה בין מורה שלא אוהבת את השביתה לבין נציגת הסתדרות המורים, אומת הטוויטר ואף הטלגרם, אלה מתייצבות מאחורי המורה שלא אוהבת השביטה ונגד הסתדרות המורים.
שאלה, אבל כמה מאומת הטוויטר והטלגרם הם הורים לילדים שתקועים עכשיו בבית?
לא, למה? זה מתיישר עם זה, אבל.
עם המורה שלא רוצה שביטה, כן, ברור.
כן.
אז הדעה משוחדת.
כן.
כמובן שהם ילכו עם המורה שלא רוצה שביטה.
כן, אבל זה נראה לי הסנטימנט הציבורי, נכון? יש כאן סנטימנט ציבורי שאומר... מצד אחד, אנחנו רוצים ששכר המורים והמורות יעלה, מצד שני, אנחנו לא רוצים שביטה, כאילו שהישגים של עובדים לאורך הדורות יתקבל מתפילה לאלוהי ישראל.
או בקשה, במכתבים.
כן.
בשליחת מכתבים.
נכון, נימוס זה לא תמיד עובד. אז רגע, אולי ניתן איזה דוגמה ל... תני איזה דוגמה ל...
לא, תקשיב, יש לי בעיה.
נו?
אני לא מצליחה לפתוח את ה... אני לא מאמינה שאני אומרת את זה. לא, קודם כל צריך להגיד שיש...
מגישה צעירה, עיתונאי צעירה, בקיאה בטכנולוגיה.
הבעיה היא לא
אצלי. בסוף אני החטיאר פה, נכנס לטלגרם תוך כדי.
אפשר להגיד אבל שהאינטרנט במקום קרס.
אנחנו...
האינטרנט בטלפון הנייד שלי לא עושה את העבודה.
מאזיננו ואת צייצננו, זה לא מאוד מעניין.
נכון. אבל לא, כי אתה אומר, מגישה צעירה, פעם ראשונה, באה להקריא תגובות, לא מצליחה.
הלב נקרא. סיפור מאוד מאוד עצוב, מאיה. כותב אריק, הרעיון עם סגנית מזכ"לית הסתדרות המורים מגלם את כל מה שלא בסדר במערכת, קיבעון, התיישנות ובעיקר חוסר הקשבה. מושיקו כותב, סוף סוף שומעים את קולם המושתק של מורים חכמים שמעשו בהתנהלות של הסתדרות המורים, ועוד ועוד. האמת שאני לא כך מצאתי תגובה שאיננה בעד הסתדרות המורים. אם תהיה, נשתדל להקריא. וכותב ישראל, אחלה רחלין.
תודה ישראל.
זה עלייך. תמר אלמוג, פרשניתנו למשפט, שלום.
שלום, בוקר טוב.
מה העניינים?
אחלה רחלין, אחלה אסף.
לגמרי. נשאלת השאלה עכשיו כשיש לנו מה, 100 ימים עד לבחירות, אם אכן, צריך להגיד, עדיין לא פוזרה הכנסת, אם אכן תפוזר הכנסת. ונשאלת השאלה, מה מותר לממשלת מעבר לעשות עד שמוקמת ממשלה חדשה? על הפרק, כמובן, הסכם עם המורים, מינוי רמטכ"ל ועוד.
אגב, זה מעניין מאוד, כי זה שהחוק עדיין לא עבר, יש חוות דעת של היועץ המשפטי לממשלה הקודם-קודם, שאומר, מהרגע שכבר הודיעו שהולכים לבחירות, שזאת הכוונה, זה כבר בעצם תקופת בחירות. זה לצורך העניין הזה, הרי מה ההיגיון? למה יש איסורים בכלל? כי אומרים, יש שני טעמים שלא רוצים לתת בתקופת בחירות, ממשלת מעבר, לקבל החלטות. א', כי החלטות עלולות להיות פוליטיות ופופוליסטיות ולא מטעמים ענייניים. וב', כדי לא לכבול בהחלטות עם תקציב, עם משמעות תקציבית גבוהה, או משמעות אחרת, שיכבלו את הממשלה או את הכנסת
הבאות. אז רגע, אבל כשמיכאל ביטון בא ואומר, כשמיכאל ביטון בא ואומר, עכשיו אני מנקה את השולחן בוועדת הכלכלה, ומנסה להעביר כמה שיותר דברים עכשיו, לפני שהחוק הזה יעבור, אז הוא אומר שהוא גם פועל מכוונה כלשהי.
נכון, אבל יש, פה בדיוק נכנסת הסיסמה. מהי הסיסמה? הסיסמה של היועצים המשפטיים לדורותיהם בעניין התנהגות בתקופת בחירות, זה מה שנקרא ריסון ואיפוק. צריך לנהוג בריסון ואיפוק. והשאלה מה נכנס לתוך זה, מה הוא חובה ומה הוא לא חובה, על זה תמיד יש את הוויכוחים כל פעם. בואו ניקח דוגמה של מינוי רמטכ"ל, בסדר? שזה באמת מה שעכשיו כולם מדברים עליו. היועץ המשפטית לממשלה תצטרך להחליט אם מותר למנות רמטכ"ל בתקופה הזאת או לא. עכשיו, אין לזה פתרון בית ספר. מצד אחד, אומרים לא עושים מינויים בתקופה הזאת, כי מהטעמים שאמרנו, וזה הכלל. מצד שני, היו חריגים, ואני אזכיר לכם שבבחירות, אני חושבת שזה היה קודמות או קודמות קודמות, היה את הסיפור עם מינוי ראש מוסד. בהתחלה, היועץ המשפטי לממשלה, אז מנדלבליט, אמר, לא, לא ממנים עכשיו.
וואלה.
מצד שני, כשראו עוד פעם מערכת בחירות, אחרי מערכת
אז
בחירות,
אז אמרו, מדינת ישראל זקוקה לראש מוסד.
ולא רוצים, למשל, בגופים ביטחוניים, לא מתאים לשים ממלא מקום, וגם לוקחים בחשבון אם זה מישהו שהגיע מבפנים, או מישהו צנח מבחוץ. יש פה מכלול של שיקולים, ולכן...
בסוף מונה ראש המוסד בממשלת מעבר?
כן. כן, כן, ראש המוסד הקודם מונה בעצם בתקופת ממשלת מעבר, אחרי תקופה מאוד ארוכה, שלא הייתה. אז זו דוגמה אחת, יש עוד דוגמאות, אבל אני מבינה שאין לנו זמן אליהן.
ממש, הבנת נכון, כי בכל זאת, בחורה מבריקה. תמר אלמוג, תודה רבה.
רמזתם לי אמהות. תודה לכם, חברים.
סוף שעה ראשונה, פרסומות חדשות, ואז שעה פנטסטית לפנינו. גם מנכ"לית משרד החינוך, גם מיקי זוהר, גם שלום אסייג ורועי עידן. עוד מעט.
ליבסקינד ואסף ליברמן.
שבנו לשעה השנייה של התוכנית, ואיתנו מאיה רחלין.
בוקר טוב.
מה נשמע?
מתחילים מחדש.
איך את מסכמת את השעה הראשונה?
נראה לי בסדר.
נראה לך
לא
בסדר?
לא יודע, דבר בשלום. לא, לא נוצרה תקרית פה... דיפלומטית, הכל, למרות שהאדמה כן רעדה באפגניסטן או
נכון,
משהו.
נכון,
אבל,
נכון,
אבל...
נכון. או משהו.
אני מקווה שזה לא קשור.
אבל מדינת עולם שלישי, מה
לא,
אכפת לנו
שלום,
אנחנו?
לא, חס שלום, חס שלום. למה ככה? המדינה, אתה יודע, אדמה רעדה, אני לא מקווה שאין קשר בין הדברים.
לא חושב שיש לנו כזאת השפעה. אנחנו מתחילים את השעה הזאת עם מנכ"לית משרד החינוך, דלית שטאובר, שלום.
בוקר טוב.
מה שלומך?
אני מקווה שיהיה יותר טוב כשנחתום על הסכם. אני בטוחה שיהיה יותר טוב כשנחתום על הסכם.
אז אני רוצה רגע, בואו נתחיל באמת במילה הזאת, אנחנו, כי עושה רושם שמשרד החינוך לא כך צד בעניין הזה. יש כאן מסע ומתן בין הסתדרות המורים לבין משרד האוצר. מה תפקידכם בכוח?
הפינלו בכוח לשקף את העמדה המקצועית שלנו, שמשוקפת בצורה חד משמעית, מה הצרכים בשטח, מה נדרש כדי לשפר את שכרם האדם ותנאי עבודתם של המורים כדי לעמוד ביעדי החינוך.
ומה נדרש?
נדרש קודם כל שיפור משמעותי בשכרם של המורים המתחילים, ושיפור שכרם של המורים הוותיקים. אנחנו רואים את השחיקה שקיימת במערכת, אנחנו רואים את התופעות ואת המגמות שמובילות לירידה משמעותית בביקוש למקצוע, את הקושי לגייס גננות, דברים שכבר חווינו אותם במהלך הקורונה, והם מאוד מאוד התעצמו, אבל הם לא נולדו היום, וזאת הזדמנות לעשות תיקון בשכר המנהלים, שהם יקשר בצורה הדוקה יותר בין האחריות העצומה שיש להם, העבודה הקשה שאין לה יום אחד מנוחה במהלך כל השנה כולה, לבין השכר שלהם שלפעמים הוא פחות משכר מורה במערכת.
כן, אבל רגע, אני רחוזה למסע ומתן. בסוף, בסוף, גם אם אתם אומרים מה דעתכם, ועוד רגע אולי נצלול לעומק למה דעתכם, בסוף משרד האוצר הוא זה שמנהל את המסע ומתן, הוא מציב את הדרישות למורים. הוא זה שמנהל את המסע ומתן לסוגיות הליבה של מדיניות החינוך בישראל, בלי שיש לו מושג מקצועי.
מה שאתה מתאר עכשיו, זה עיוות שלצערי נוצר במשך השנים. אני חוששת שבשל חולשה של משילות, אולי של חילופי גברי, תחופים וכולי, אבל בואו לא נתבלבל. תפקיד משרד
האוצר... לא, תתארי לי רגע את העיוות. מהו העיוות?
העיוות הוא במקום שיש לייחס, ואני חושבת שאנחנו ממלאים את תפקידנו בנאמנות רבה בעת הזאת, זה להביא את הקול המקצועי. את הקול המקצועי צריך להביא המשרד האמון על התוכן, וכאן זה משרד החינוך במקרה הזה, ומשרד האוצר צריך לומר מה המשאבים שהוא יכול להביא, והמדינה, משרד החינוך ומשרד האוצר, צריכים לחשוב כיצד לנצל את המשאב הזה בצורה מושכלת ביותר, כאשר יש תפקיד חשוב למשרד החינוך להגיד מה נדרש. ואני חושבת שבמשך השנים הייתה כאן קצת בלבול על מקומו של משרד האוצר, ואת הדבר הזה צריך לתקן.
אז למה אתם לא מתקנים?
אנחנו מתקנים אותו, וזה אחד מהקשיים שלמשרד החינוך יש עמדה נחושה וברורה, מבוססת על תמונת המצב בשטח, שמציפה את הקשיים, ואנחנו עומדים על העקרונות החשובים שלנו, והדבר הזה אולי מביא את סימן שאלה שיש אנשים ששואלים מה.
לא, אבל תסביר לי, אז למה משרד... לא, תסביר לי, דלי שאובר, למה משרד האוצר עכשיו מנהל את המשא ומתן? למה את והשרה לא אומרות, חברים יקרים במשרד האוצר, תגידו לנו כמה כסף יש, אנחנו נהל משא ומתן עם המורים...
מה אתה אומר את זה? קודם כל אתה אומר ממש דבר לא נכון, אז בוא אני אדייק אותך.
בבקשה, אני אשמח לשמוע.
אני יושבת באופן אישי בכל המפגשים של המשא ומתן, את השאלה הזאת ששאלת לקראת הפרוטוקולים, היא נשאלה בכל רם ובצורה מאוד ברורה, מה מביאים לשולחן, מה המשכורת, אנחנו אומרים, מה אנחנו אמרנו בצורה מאוד נחרצת, מה שכרו של מורה מתחיל צריך להיות על פי תפיסתנו, שאלנו את השאלות האלה, משרד האוצר לא הגיע עם שקל אחד עד כה לדיונים.
ומול הסתדרות המורים, אבל איפה אתם עומדים?
הסתדרות המורים הביאה את העקרונות שלה, אנחנו הצגנו את העקרונות שלנו, הייתה התקרבות משמעותית בעמדות, יש הסכמה על העקרונות, ועכשיו צריכים להביא את הסכום שיאפשר התקדמות. בסופו של דבר, הסכם לא נחתם על... אלא גם כשמביאים למסע ומתן את מסגרת התקציב שאיתה אפשר לדבר.
אז אתם עם הסתדרות המורים כרגע? את תומכת בשביתה שלהם היום?
אני רוצה לעשות הבחנה בין שביתה ובין צעדי מחאה שהם לגיטימיים, שאני מאוד מצטערת שהגענו אליהם, ולדעתי היינו יכולים להימנע מהם, כי מה שיקרה מחר או מחרתיים יכל לקרות אתמול ושלשום באותה מידה, אנחנו בצד של המורים, אנחנו בצד של מערכת החינוך, אנחנו בצד של מה שיביא את הבשורה שתשנה את האתגרים.
לא, אבל שואלת מאיה, האם אתם רואים עין בעין, האם אתם רואים עין בעין עם הסתדרות המורים את כל סוגיית ניהול המסע ומתן והדרישות שלהם?
אנחנו רואים, אני רוצה להדגיש, אין פער, לא בין משרד, אין פער גדול בין איך שהאוצר, משרד החינוך והסתדרות המורים רואים את מה שצריך לקרות.
והנה אנחנו כאן.
שצרם, נכון, אז אני מסבירה מה לא קרה. כולם מסכימים, בוא נגיד על מה מסכימים. מסכימים שנדרש שיפור משמעותי בשכרם של המנהלים. מסכימים שנדרש שיפור משמעותי בשכרם של מורים מתחילים ושיפור גם שכרם של המורים הוותיקים. דובר על העקרונות איך הדבר הזה צריך להתבצע, אבל בסופו של דבר צריך להביא משאב. כדי האוצר, אני מקווה מאוד שיגיעו למפגשים הבאים עם מסגרת תקציבית.
אבל את באמת חושבת שפקידי האוצר יכולים לעשות את זה עכשיו כשאנחנו נכנסים לבחירות?
אני בטוחה שהם יכולים. אני בטוחה שהם יכולים. וחוץ מזה הם היו יכולים לעשות את זה גם עד עכשיו. אנחנו התחלנו את המסע ומתן לפני חודשים רבים. היו כבר פגישות רבות, ואולי הייתה איזושהי אמונה שמישהו יישבר בדרך, או שיקרה איזשהו נס. לא, חברים. המצב מדבר בעד עצמו. יש הרבה מאוד מורים שיושבים על הגדר היום כדי לקבל הכרעות לגבי המשך עתידם המקצועי. יש אנשים שסיימו את ההכשרה שלהם.
אבל את באמת מאמינה שהיום, עכשיו כשאנחנו לקראת בחירות, סביר להניח מאוד, אפשר לחתום עכשיו על הסכם שכר חדש? יש את התקציב לדבר הזה בכלל?
בעלות מיליארדים.
יש לזה תקדים, יש לזה תקדים כבר. הדבר הזה אפשרי מבחינה חוקית. ממשלה מתפקדת, וגם ממשלת מעבר, היא ממשלה שמתפקדת עד היום האחרון שלה, וחייבים להביא את הבשורה הזאת.
כן, אבל אני שואלת השאלה, ואני מבין שיש גם דיון בדיוק היום בעניין הזה במשרד, בלשכת היועץ המשפטית, לא, יועצת המשפטית לממשלה, לגבי השאלה האם ממשלת מעבר יכולה לסנדל עם הסכם שעלותו מיליארדים רבים של שקלים את הממשלה הבאה שתיבחר.
אנחנו מצפים בקוצר רוח כולנו לשמוע, אבל ככל שיש על זה דיון, סימן שהדבר אפשרי, אחרת זה לא היה בכלל עולה לדיון, נכון? אם יש על זה דיון, סימן שיש אופציה כזאת שהיועצת המשפטית צריכה להתייחס אליה, ואני תקווה שההחלטה תהיה כזאת שתאפשר להביא בשורה לציבור השחוק הזה, שעושה עבודה כל כך נאמנה, החזיק את המשק פתוח בתקופת הקורונה, במשך שנים לא זכה לשיפור שכרו, וחברים, אנשים
מתאים לא, הוועדה אבל...
עם 7,000 שקל ברוטו.
אבל אם לא.
זה נראה לכם, אם לא, אנחנו פצועים למשבר, שאנחנו לא נצטרך שביתה בשנה הבאה, כי אם יש לך ילדה בגן, לא תהיה שם גננת שתעמוד בפתיחת שנה. אם בבית ספר עוד מנהל יכול להזיז קצת מפה ומשם, מה תעשי כשלא תהיה גננת? מאיפה נביא אותה? חברים, אנחנו מדברים על סיטואציה שהיא מעבר לפינה. למדינה יש אחריות לחינוך חובה חינם לילדים האלה.
תגידי, שקלתם...
צריך לעמוד שם, יש חינוך מוכשר.
שקלתם להוציא צווי מניעה למורים על השביתה הזו?
השרה הביעה עמדה נחרצת לתמיכה שלה ובזכות של המורים למחות כדי להגיע לתנאי שכר עולמים יותר. כרגע היא החליטה לא לנקוט בצווי מניעה. אני מקווה שתהיה התקדמות במפגשים הבאים, שההסתדרות לא תצטרך להגיע למצב של לאלץ אנשים בצעדים שגורמים נזק למשק, להורים, למורים, ושאף אחד מאיתנו לא רוצה להיות שם.
אבל מבחינתכם זה על הפרק להמשך?
השרה תשקול את צעדיה, אני בטוחה. כרגע אנחנו באופן חד משמעי תומכים בצורך לשפר את שכר המורים ושכר המנהלים.
מה את חושבת על העמדות שמציג במסע ומתן הזה משרד האוצר? משרד האוצר אומר, אנחנו מוכנים להעלאת שכר מלכתחילה, אבל בואו נדבר על מתווה המסע ומתן. בואו רק נכרוך את הדבר הזה של עליית השכר עם עוד צעדים, כמו שינוי ימי החופשה לילדים, כמו גמישות ניהולית, היכולת לפטר, התגמול של מורים מצטיינים, מורים מקצועיים למתמטיקה ואנגלית. איפה אתם בסיפור הזה?
יש פתרונות שעלו בתוך הדיונים, ועל הכל אפשר לדבר, על הכל אפשר לדבר. בניהול מסע ומתן צריך גם להחליט מה קודם ומה אחר כך. אנחנו הצענו פתרונות ישימים לכל הנושאים שעומדים על הפרק, כולל לתת מענה לילדים ולצורך של ההורים בהתאמת ימי החופשה בחופשה הגדולה באמצעות הערכת בית הספר של החופש.
איפה אתם בסוגיית הגמישות הניהולית למנהלים?
אנחנו כבר הוכחנו איפה אנחנו בזה. אנחנו כבר ברפורמה שמתבצעת בימים האלה שנקראת רפורמת גפן, שנותנת גמישות ניהולית ותקציבית, צעד עצום שהעביר 2.4 מיליון שקלים אל מנהלי בתי הספר, שמאפשר להם גמישות ברכישת תוכניות, בהשרת המענים. אנחנו בעד הגדלת מספר התפקידים שמנהל יכול להעניק למורים בעלי יכולת ומורים מצוינים בתוך בית הספר. אנחנו בעד הגברת הגמישות.
ואם זה יבוא על חשבון ותק?
וגם ההסתדרות וגם האוצר. צריך להסכים פשוט איך זה יתבצע.
גם אם זה בא על חשבון ותק?
ותק בהוראה יש לו משמעות, יש משמעות עצומה לניסיון, למורה שהתמודד, אנחנו רואים את הפער בין הקשיים של מורים מתחילים במערכת, לניסיון שנצבר במערכת, כמובן שיש צורך למתן את העקומה, ולמורים המתחילים ששיפור השכר שלהם חייב להיות הרבה יותר משמעותי משל המורים הוותיקים, וגם על זה יש הסכמה.
אבל מה מבחינתך חשוב יותר? שמורה יש לו את הוותק ואת הניסיון שהוא צובר, או שהוא מגיע עם המוטיבציה? מה יותר צריך לתגמל, זה או זה? אם צריך לבחור.
אני רוצה לומר לך שהקשר למוטיבציה אינו קשור לוותיק או צעיר. אני רואה, יש חשיבות עצומה למוטיבציה אצל בן אדם, ולכן כשלמורה יש מוטיבציה ויש מצוינות, למנהל צריכה להיות אפשרות לקדם אותו, לתגמל אותו באמצעות תפקיד בבית הספר שיביא לידי ביטוי את המוטיבציה.
אבל למה עוד תפקיד? אבל דלית, זה משהו שאני לא מצליח להבין. אם אני מורה, אם אני מורה מצטיין למתמטיקה, למה אני צריך כדי לקבל יותר שכר, למה אני צריך גם לנהל או לרכז שכבה? אני מורה מצטיין למתמטיקה, תגמלו אותי יותר כדי שאני לא אעבור להייטק.
קודם כל, אני רוצה לומר לך מה למדנו מהעולם הזה למקום הזה. זה התבצע בארצות הברית, בתוכנית No Child Left Behind, זכה לכישלון חרוץ. יש מחקרים בעולם, מה היכולת באמת של כלל קבוצת המנהלים להגדיר מה היא, ויש בצד הזה גם סכנות. צריך לתגמל מצוינות, צריך לתגמל מוטיבציה, צריך למצוא את הדרך המאזנת, שתאפשר למנהל גמישות לתגמל את זה, אבל בצורה שתשמור גם שלא יקרו עיוותים כתוצאה מהדבר הזה.
ואת אומרת, יש את רפורמת גפן בכל הנוגע לגמישות הניהולית של מנהלים במשרד,
נכון.
במשרד החינוך, ולכן מה הדרישות של משרד האוצר מיותרות?
לא, חלילה, אני חושבת שיש בהחלט הסכמה לעקרונות. אנחנו גם אומרים, ברגע, מצד אחד נתנו להם משאבים גמישים שהם ציפו להם הרבה מאוד זמן, מצד שני יש עליהם עכשיו אחריות הרבה יותר גדולה גם לניהול תקציב, זה צריך לבוא לידי ביטוי גם בשכר שלהם ובמעמד שלהם. התפקיד שלהם, אם פעם מנהל היה יכול לדבר רק על אהבת הילדים ועל פדגוגיה, היום הוא גם מנהל תקציב מאוד משמעותי שיאפשר לו לנהל פדגוגיה איכותית. כל הדברים האלה צריכים לבוא לידי ביטוי בשכרו ובמעמדו, ובעובדה שמנהל אין לו יום אחד חופשה, גם לא בחופש הגדול. כשאנשים נוסעים וצוברים כוח, הוא מכין את שנת הלימודים הבאה.
אבל באוצר לא מקשיבים לטענות האלה שלכם? לא מקבלים אותן? כי אני לא מבינה, אז את אומרת שהם...
אני חושבת שמקשיבים, אני חושבת שיש התקרבות בעמדות, אני חושבת שהיה פה תהליך של הבשלה שהביא להתקרבות, עכשיו צריך להביא את הסכומים שיאפשרו פריצת דרך. בסופו של דבר, גם האוצר שאומר שהוא רוצה להעלות את שכר המורה המתחיל, צריך להגיד, אוקיי, אז למה אתה מתכוון? שאלתי, אוקיי, למה אתם מתכוונים שאתם אומרים שכר מורה מתחיל ראוי? מה הסכום? לא שמענו מספר. בסופו של דבר צריך להיות מספר שממנו מסדרים את הטבלה, שממנו עושים את כל ההתאמה לעקרונות. חברים, אפשר לדבר באוויר.
מנכלית משרד החינוך, דלית שטאובר, תודה רבה על השיחה הזו.
תודה רבה, ואני רוצה לעודד את המורים ואת המנהלים ואת ההורים. אני מאמינה שאנחנו נביא את הבשורה, ושגם באוצר מבינים את זה, ושביחד נפעל בשיתוף פעולה למען עתיד החינוך של מדינת ישראל.
בעזרת השם, תודה רבה.
תודה לכם.
שלום חבר הכנסת מיקי זוהר, הליכוד.
שלום, בוקר טוב.
מה שלומך?
בסדר גמור, מצוין.
אתם עדיין מתעקשים על דחיית ההצבעה לפיזור הכנסת? תנסו לעשות את זה?
אני לא יודע לומר כרגע מה נעשה, כי פשוט יש כמה התפתחויות שאנחנו צריכים לברר אותן.
נכון לעכשיו... שתף אותנו, מה ההתפתחויות? כן.
נכון לעכשיו אתם יודעים שחלק מחברי ימינה מבינים שגורלם הפוליטי, מה שנקרא, הולך וקרב ומגיע לסופו. אז לכן הם כן היו רוצים להשאיר את הקואליציה הנוכחית בחיים, או סליחה, יותר נכון, להשאיר את הכנסת הנוכחית בחיים עם קואליציה אחרת ממה שיש כרגע. נפתלי בנט הוא בודד בדעתו בקרב חברי ימינה לפיזור הכנסת.
כן, נושא רושם שהוא בודד בכלל.
באופן כללי, כרגע, כן, מבחינה פוליטית הוא מאוד מבודד.
אז מה אתה אומר, איילת שקד, ניר אורבך, עידית סילמן אולי, למרות שלא
יודעים אולי... כל חברי ימינה, ללא יוצא מן הכלל, חוץ מאולי ממתן כהנה, שהולך שבי אחרי נפתלי בנט באופן עיוור, רוצים שהכנסת הזאת יימשך עם קואליציה אחרת, שתהיה קואליציית ימין.
רגע, אז נשאל ככה.
אגב, אני חייב לציין שזה לא יהיה עמדתי האישית. עמדתי האישית היא שצריך ללכת לבחירות, לנצח בהן, ובעזרת השם לחזור להנהגת המדינה מהדלת הראשית.
אתה אומר, אתה לא משקף פה את עמדתך, אתה אומר זה מה שאנשי ימינה רוצים.
אני משקף מציאות בכנסת, אני לא משקף את עמדתי. עמדתי שצריך ללכת לבחירות, ואני חושב שאנחנו גם בעזרת השם ננצח בהן בגדול. הציבור רוצה משהו אחר, הוא לא רוצה תנועה אסלאמית שמנהלת את המדינה, והוא לא רוצה יוקר מחיה שהוא קורס תחת הנטל. הוא רוצה ממשלה חזקה, יציבה והומוגנית, שתביא את ישראל לחוף מבטחים. זה יכול לקרות אם ננצח בבחירות.
אבל לא רואים את זה בסקרים. גם בשפל, גם בשפל הכי גדול של הממשלה.
59-60.
כן, 59-60 זה לא מספיק כדי להרכיב קואליציה.
אתה יודע מה קורה, אסף, שאנחנו מגיעים לקמפיין בחירות, וכל איך אומרים, נושאים עולים, ושעם ישראל עומד בפני הקלפי כדי להכריע מה יהיה גורלו בשנים הבאות.
אבל כבר יש לנו ספוילר לזה, כי זה קרה כבר ארבע פעמים. אנחנו נביא.
קודם כל זה קרה ארבע פעמים, אבל היה שוני אחד משמעותי. לא היינו באופוזיציה במשך שנה שלמה, לא היה מושא להשוואה, לא ראו מה ההבדל בין קואליציה בראשותנו לבין קואליציה בראשות מפלגות השמאל והתנועה האסלאמית.
וגם היום, אחרי כל זה, בינתיים בסקרים, תמונת המצב שמשתקפת לא נותנת לכם ממשלה.
היא נותנת לנו תקווה אמיתית להשיג את 61 המנדטים. עכשיו, אני רוצה להזכיר עוד דבר אחד. בפעם הקודמת לא עשינו את העבודה כמו שצריך ביום הבחירות, ולמדנו המון והפקנו הרבה לקחים, ואני בטוח שאנחנו נביא את מעוזי הימין לאחוזי הצבעה שלא ראו פה הרבה מאוד שנים. לכן אני אומר, אם אתם שואלים אותי בחירות, אנחנו מנצחים בהן, אבל כמו
ש... אבל אתה קשוב, אתה אומר, אתה קשוב למה שקורה בכנסת.
כן, חד משמעית.
תסביר רגע איך
אתה... קח אותנו לשיחות האחרונות בטלפון שלך לפנינו, נגיד.
קודם כל, אתה יודע, שיחות אישיות ו...
לא, אבל אמרת חברי ימינה, אז אם אנחנו נסתכל עכשיו בטלפונים...
אבל אני יכול להגיד לכם שכל חברי ימינה למעט, בנט ואולי מתן כהנה, לא רוצים בפיזור הכנסת, רוצים להישאר בקואליציה אחרת בכנסת הזו. עכשיו, כמובן, כמו שאתם יודעים,
כחלק מהליכוד?
גדעון, לא, זה לא הנושא. כחלק מהדברים שאתם כבר בטח יודעים, גדעון סער מסרב בכל תוקף, הוא לא מעוניין. ולכן, כנראה, כפי שזה נראה, אני לא רואה מצב בו הקואליציה הזו, שמדברים על הקואליציה ימין אלטרנטיבית, מתרוממת. גם גנץ לא מעוניין לפי דעתי, ולכן הסיטואציה כמו שאני רואה אותה, זה שאנחנו נלך כנראה למערכת בחירות נוספת, בעזרת השם, בה ננצח.
גנץ.
אז רגע, רק להבין, לא, גם עם כל חברי ימינה יחד עם בנט וכאן היו רוצים, גם אז זה לא היה מספיק אחרת, כבר הייתה ממשלה בראשות נתניהו. אז אתה אומר, אם אתה מבין נכון, די הולכים ופוחתים הסיכויים, אז מה עוד צריך למצות, לפני שאתם מצביעים על פיזור הכנסת?
הפוליטיקה זה אומנות הבלתי אפשרי, בדרך כלל דברים שאתה אומר, לא, אין סיכוי שזה יקרה, פתאום קורה איזה משהו וזה משתנה, ופתאום איזושהי הבלחה או משהו שכזה. אני חושב שבכנסת הזאת לא תימצא הדרך להקים ממשלה, ואני חושב שהדבר הטוב לנו, למדינה שלנו, בעת הזו, אחרי כל האירועים האחרונים, אחרי השנה, המטורללת הזאת, אני חייב להגיד, מטורללת הזאת, צריך ללכת לבחירות, ולתת לאזרחי ישראל להכריע. הם צריכים להכריע, ואני מקווה שהפעם הם יכריעו לטובתנו.
ואם נלך לבחירות, חבר הכנסת מיקי זוהר,
ננהל את המדינה ביד רמה.
מה יקרה עם עידית סילמן וניר אורבך?
תראי, אין ספק שלא נוכל להתעלם מאנשים שערכו אחרי האידיאולוגיה שלהם. סילמן עשתה את זה, שיקלי עשה את זה, אורבך כמעט עשה את זה, ובשניות האחרונות אני לא יודע...
וצריך לתגמל אותם, אני מניחה
אני
שזה
לא חושב
המשפט שאתה
לא, אומר. המונח לתגמל הוא לא המונח הנכון. המונח הנכון הוא זה שצריך לראות אותם ממשיכים כחלק מהציבוריות הישראלית. זאת אומרת, אני מבחינתי חושב שאדם שלא הלך אחרי האידיאולוגיה שלו, למשל כמו נפתלי בנט, שסרב מה שנקרא לעמוד מאחורי האידיאולוגיה שלו, אלא הלך והקים קואליציה בניגוד לכל ההבטחות שלו, לא צריך להיות חלק מהציבוריות.
אז איך הם יהיו אבל חלק מהציבוריות הישראלית כחלק מרשימת הליכוד, או שיש איזה שהן תוכניות אחרות עבורם?
אני לא יודע לומר. אני חושב שזה עוד מוקדם. אני רוצה להזכיר שיושב ראש המפלגה, נתניהו, יצטרך להביא את זה בפני מרכז הליכוד. אני מניח שכולנו נתמוך בעמדת נתניהו, משום שבסוף אנחנו יודעים שיושב ראש התנועה יודע לעשות את השיקולים הרחבים, הוא מסתכל על התמונה היותר גדולה, והוא יודע...
לא, סגרתם משהו עם סילמן.
אני בכל מקרה יכול להגיד לך שגם בשיחות הרבות שהיו לי עם סילמן, ואני גם קצת מכיר את הפרטים, אני לא חושב ששום סגירה עם סילמן. יש רק דבר אחד, הבנה הדדית שהיא הלכה אחרי הערכים שלה והאידיאולוגיה שלה, והיא הפילה את עזרה להפלת הממשלה הזאת.
זה ככה, זה כאילו קצת כדי לרקוד על מה בתוך התחום של החוקי, כי הרי אסור להבטיח הבטחות לפני שיש בחירות.
תקשיב, אני אגיד לך, גם שמעתי את האיומים של יאיר לפיד, הנושא הזה ייחקר, ואתם תקשיב, אנחנו יודעים
לא, כי אם הבטחתם למישהו להרוק למפלגה שלכם תמורת שריון, זה אסור.
א', זה לא נעשה, אבל אני יכול להגיד לך דבר נוסף. גם האיומים של יאיר לפיד, ששמעתי אותם בלא מעט מקרים, אני אומר לך, יאיר לפיד פשוט צריך
למראה
ולהסתכל היטב על ההתנהלות שלו בשנה האחרונה. זו הייתה התנהלות שקרובה למילה מושחת.
אבל בוא נדבר רגע על ההתנהלות שלכם, כי כשגלנט אומר להבנתי נסגר משהו, אז למה הוא מתכוון?
אנחנו ספגנו ביקורת מטורפת בשנים שהיינו בהנהגת המדינה מצידו של יאיר לפיד, שהטיף לנו מוסר שאי אפשר לעשות את כל הנורווגים, ואי אפשר למנות כל כך הרבה שרים, ואי אפשר לתת כספים קואליציונים, ואי אפשר לתת מינויים, ואי אפשר לתת הבטחות. הוא עשה את כל מה שהוא דיבר עליו נגדנו פי מאה, באופן יותר אגרסיבי וחסר עכבות, ואת זה אני לא שומע אף אחד מזכיר. אז בואו, עם כל הכבוד ליאיר לפיד, שלא ייתן לנו ויחלק לנו ציונים, הוא עשה מה שאנחנו, שהוא טען שעשינו, הרבה יותר חמור וחריף ממה שהוא תיאר.
וכשאומרת עידית סילמן ליריב לוין באותו תיעוד שפורסם, הייתי ילדה טובה עד הסוף, אז למה היא מתכוונת?
אני חושב שמה שאמרה סילמן זה שהיא עמדה בהתחייבויות שלה להפלת הממשלה, והדבר הזה בעיניי ראוי מאוד, משום שאם היא לא הייתה הולכת אחרי האידיאולוגיה שלה, יכול להיות שהיינו רואים את הממשלה הזאת ממשיכה להתקיים עוד הרבה מאוד זמן, ואת המחיר היו משלמים אזרחי ישראל. אנחנו באופוזיציה לא היה לנו מה שנקרא כיף גדול, אבל עדיין אנחנו ראינו את הסבל הגדול של אזרחי ישראל. ראינו את דגלי אש"ף ברחובות ישראל, כאילו הם דגלי ישראל. ראינו שחלק מערביי ישראל מרימים ראש כנגד העם היהודי פה בארצו, ונותנים לנו להרגיש כאורחים. ראינו שאין משילות. ראינו שמחירים מרקיעים, שחקים, והכל
כן, רק מזכיר לך שהשאלה של מאיה עסקה בזה שעידית סילמן אמרה ליריב לוין, הייתי ילדה טובה עד הסוף.
זה אומר שאני יודע לתת תשובות טובות.
זה אומר שאתה יודע להתחמק, יפה.
כן, בכל זאת, עברת איזשהו קילומטראז'. תגיד, טל שלב בוואלה ניוז דיווחה שנתניהו אמר בשיחות סגורות שהוא רץ לראשות הממשלה בפעם האחרונה. אתה יודע משהו על התוכניות של נתניהו?
אני לא חושב שהדיווח הזה, אני כמובן טל שלב היא אחד מהכתבות היותר מקצועיות, ולכן אני לא יודע מדוע היא כתבה את זה, אני לא יודע גם אם הדברים נכונים או לא. אני כן יודע דבר אחד.
אבל מהשיחות שלך איתו, זה לא משתמע בשום צורה?
לא, זה לא השתמע מהשיחות שלי איתו, ואני יכול להגיד לך רק דבר אחד. אני כן רוצה שנתניהו יישאר לעוד הרבה מאוד שנים, מהסיבה הפשוטה. הוא טוב לישראל, הוא הוכיח את זה במשך 12 שנה, בהישגים חסרי תקדים, ביציבות כלכלית ב-2003, הוא הוציא את ישראל מהמשבר הכלכלי,
ב-2009 הוא הוציא את ישראל מהמשבר
הכלכלי, וב-2022, אולי 23, עד שנגמור את כל הרכבת הממשלה, הוא גם יהיה זה שבעזרת השם יוציא יחד עם הממשלה הבאה את ישראל מהמשבר הכלכלי, יחד עם טיפול בביטחון השוטף, בביטחון האישי שלנו, אזרחי ישראל, שנוכל להסתובב בגאווה ברחובות ישראל עם דגלי ישראל, ולא נצטרך לחשוש שמא יפגעו בנו או אולי יפרעו בנו.
בממשלה הבאה שלכם, אם תקום, יש מקום לשר איתמר בן גביר?
בהחלט שכן. אני אומר דבר אחד, איתמר בן גביר יכול להיות חלק מקואליציה וחלק מממשלה עתידית, ואני מניח שבעזרת השם כך יהיה. אבל דבר
תגיד,
אחד
אז למה נתניהו סלד
רגע,
ממנו?
רגע, רק עוד משפט אחד. כן. דבר אחד ברור שיהיה, מי שיוביל ומי שינהיג, זה יהיה אך ורק הליכוד. הליכוד הם הוא שיובילו את המדיניות, הם הוא שיובילו את הקו, וכולם יצטרכו להתיישר לקווי היסוד שהממשלה הזאת תקבל על עצמה, ומי שלא יתיישר אליהם, צריך לזכור דבר אחד, זה יכול להביא לנפילת הממשלה ולבחירות נוספות.
כן.
אנחנו לא נתקפל בפני
לא,
אף אחד.
לא, אבל תגיד רגע, אני זוכר את הרעיון, כן אני זוכר את הרעיון של בנימין נתניהו אצל יונית לוי בחדשות 12, היא שאלה אותו אם איתמר בן גביר יהיה שר בממשלתו, והוא אמר חד משמעית לא. מה השתנה?
אני חושב שהשוני הוא אחד, איתמר בן גביר מכהן בכנסת כבר תקופה לא קצרה, וראינו שמדובר בחבר כנסת ציוני, חבר כנסת שאכפת לו מישראל, שרוצה שהעם היהודי יוכל לחיות פה בשלום בארצו, אבל הוא גם גידל הרבה מאוד דברים שלא חשבנו שיגדלו. למשל, הוא טיפח את הפרגמטיות שלו, את האחריות שלו, הוא אמנם יכול להיות מאוד מיליטנטי, אבל יש לו הרבה מאוד אחריות, הוא התבגר, הוא למד הרבה מאוד דברים שאולי בעבר הוא לא ידע, והיום אני יכול להגיד לך שאם אתה שואל אותי, איתמר בן גביר יכול להיות חלק מקואליציה באופן פרגמטי, והוא כמובן ישמור על קווי היסוד של הממשלה, יכבד את הנהגת הליכוד, וילך יחד איתנו להצלחת המדינה. אין משוואה אחרת. מיותר לציין שאנחנו ננסה להקים ממשלה רחבה שככל שניתן, בנוסף לאותם 61 מנדטים שנביא בבחירות, אבל כדי להשיג את ההישג הזה של להקים ממשלה רחבה, אותם מחרימים יצטרכו להפסיק בחרמות שלהם. יצטרכו להבין שטובת ישראל
ממשלה רחבה
להיות
רק
לנגד
זה
עיניהם.
זה מי? זה
לא
גם
החרמות האישיים כפי שהם נוקטים.
ממשלה רחבה זה גם גדעון סער ובני גנץ?
כל מי שרוצה להצטרף לקווי יסוד ימניים שיאפשרו לנו למשול בישראל, לטפל ביוקר המחיה ובמשבר הכלכלי, להביא למצב שמערכת המשפט יודעת שיש גבולות, שהיא לא יכולה בכל נושא להתערב ולהפריע. את הדברים האלה אפשר יהיה לעשות עם כל מי שירצה ויסכים לעשות.
מיקי זוהר, תודה רבה.
תודה רבה ויום טוב.
טוב,
שלך.
שלי.
כן, כן.
היה פה רגע של דיווחי התנועה, דרך אקו חיפה, עמוס מצומת אקו מזרח עד כפר מסריק, בדרך ירושלים תל אביב, עמוס ממחלף שפרים עד קיבוץ גלויות, ודיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה, כוכבית 9550, ובאתר שלנו, אחרי הפרסומות, עונה חדשה למנאייק.
הנה זה קורה, מחר, עונה שנייה לסדרת הלהיט, של הלהיט. כאן 11, מנאייק, איתנו שניים. רועי עידן, שהוא יוצר הסדרה, שלום רועי.
שלום אסף, שלום מאיה.
ולא פחות משלום אסייג.
שלום, שלום, בוקר טוב לכולם.
סחטן ראשי, איזי בחר, מה קורה?
בסדר גמור. הכל טוב, מחכים, דרוכים, מתרגשים.
כן, יש התרגשות? על מה, ממה בעצם?
תשמע, קודם כל, כשאתה עובד על משהו כל כך קשה, ועבדנו מאוד קשה. העונה במיוחד, נפלנו לתוך גל של קורונה, וזה היה באמת, כל הפקה בתקופה הזאת שצריכה להסתיים זה נס. אז אנחנו חטפנו את זה בכל הכוח, אז היה מאוד מאוד קשה ומאתגר לעבור את התקופה הזאת ולסיים את הצילומים בשלום.
בתכלס הגענו לשלב שהאירוע די יוצא משליטתכם, לא? כבר זה משודר, אין לך דרך להשפיע עכשיו על פרקים או לשנות את, כאילו די, סיימת.
נכון, אבל ההתרגשות קיימת. עדיין, יש התרגשות, אתה מחכה לראות איך הקהל יגיב, ואיך אנשים יקבלו את זה. העונה הראשונה היה לה בז מטורף.
מטורף.
באמת. ואנחנו מצפים, מקווים ומאמינים שגם העונה הזאת, הבז יהיה לא פחות מזה. אבל הם מחכים, כי תמיד אתה מחכה לראות את זה כבר, לראות זה קורה. עוד זה על המסך.
רועי, כשאתה מתיישב לכתוב את העונה השנייה, אתה חושב על זה שכבר העונה הראשונה יצרה באז ועכשיו יש לך איזשהן ציפיות? כאילו, איך אתה יוצר את הבאז הבא?
כן, כי אני, גם יש לי יתרון, כי ראיתי, עשיתי, כאילו, היה לי ניסוי כלים בעונה הראשונה, ועכשיו אני יודע מה עבד, מה לא עבד, מה אפשר לחזק, מה, ויש יותר ביטחון קצת.
העונה הראשונה היה במין, אני לא יודע איך מדברים על סדרה, איך מדברים על עונה שנייה בלי לעשות ספוילרים לראשונה למי שלא צפה. אתה כבר כאילו, כשאתה מדבר על זה, אתה כבר מספר מה העלילה ומה קרה?
כן, מי שלא רואה את העונה הראשונה זה עליו, כבר
זהו, בטל קורבנו. אז בוא נגיד ככה.
אגב, אפשר לראות את כל הפרקים ביוטיוב של התאגיד, זה זמין.
העונה הראשונה נגמרת באיזה מין חשיפת, בוא נגיד ככה, איזה נקודת תורפה של המערכת, שמגלה בעצם את כל המוגלה שבה. מי שצפה בשני הפרקים הראשונים של העונה השנייה, מי שהוא מקורב לצלחת והשיג את הלינקים, יודע לספר שאתה הולך הרבה יותר רחוק הפעם, אם נקרא לזה כולם מושחתים. אתה מזדהה?
לא בדיוק כולם מושחתים, אבל לכולם יש אינטרסים ומניעים לאו דווקא עניינים, או לאו דווקא עניינים כמו שאנחנו היינו מצפים שיהיו. לאו דווקא מושחתים ברמה של שחיתות, אתה יודע, ממש.
שזה תואם את, לא יודע, הראייה שלך לגבי המציאות? או שאתה לוקח איזשהו נקודת אמת ומרחיב אותה באופן מוגזם.
זה מבוסס על איזשהו גרעין של דברים שאנחנו מכירים מהמציאות, אבל זה מאוד כמובן מוגזם, ואתה יודע, רישיון ספרותי וכו', זה סדרה. אבל זה כן מבוסס, שמה, זה מבוסס, כן, זה מבוסס על, אתה יודע, יש לנו מערכת פה במדינה ש... כוח כמעט בלתי מוגבל, בלי שום פיקוח כמעט, ויכולת לעשות דברים די במחשכים, ולא תמיד לקבל את ההחלטות הנכונות בשביל הציבור.
אבל אתה לא חושב שיבואו ויגידו לך, טוב, חלס. יש, כאילו, כמה כבר יכול להיות? או שאתה אומר, בסוף המציאות תדביק את הפערים שלה עם הסדרה.
תתיישר.
לא, תראי, קודם כל באמת, שוב, זה, אני פשוט, יצא לי כבר לחוץ את הסדרה הזאת עם כמה אנשים שראו את הפרים. חבר'ה, זה סדרה, אתם יודעים, זה לא... זה לא דוקו, זה לא דוקו דרמה, זה ממש סדרה, גם עוד בעונה הראשונה היו דברים שהתכתבו עם המציאות, מאוד מוגזמים ושונים ממה שהיו באמת. אני לא יודע, אני מקווה מאוד שהמציאות לא תדפיק את הסדרה, אבל יש רגעים שזה לגמרי שם. כן.
שלום, אני זוכר שראיתי את הפרק הראשון של העונה הראשונה, ראיתי אותך בתפקיד איזי בחר, השוטר ממחש, ואמרתי לעצמי, יאללה, איך זה לא קרה עד עכשיו?
כן, האמת שהרבה שאלו איך זה לא קרה. כי לאורך השנים, לא שלא היו הצעות לדרמות, היו הצעות, אבל אתה יודע, אני כולי בתוך הקומדיה. והייתי הרבה שנים, וגם שנות ה-80 זה פרויקט ששואב ממני המון. כי אני מעורב בכל פרט בסדרה הזו, וזה בעיקר מה שהעסיק אותי. ואני יכול לספר שגם כשבאה הצעה למנהק, בהתחלה לא רציתי. ורק כשקראתי את שני הפרקים הראשונים, אמרתי, יאללה, אני בפנים. אני נשאבתי פנימה ואמרתי, וואו, זו סדרה שאני צריך להיות בתוכה.
וזה פותח לך את התיאבון לפרויקטים נוספים רציניים?
לגמרי, האמת שכן. ואני גם עובד עם רועי על פרויקט נוסף. אנחנו עובדים על סדרת פשע לרשת.
סדרת פשע לרשת?
רגע, אמרו רשת, אולי...
עוד פרטים?
פשט לפשע.
סדרת פשע לערוץ 13, אנחנו בתהליך כתיבה עמוקים. ולא ספק, פתחת תיאבון. כי תדעת, גם יש איזה עניין של יאללה, הגיע הזמן לגוון קצת.
אני גם עושה עוד, אני גם כותב עוד עונה של מנהק. עכשיו, אני בעיצומי הכתיבה.
עונה שלישית.
כן.
כן.
שזה חוסר אחריות מטורף של התאגיד.
כן? או לא? לא יודע.
להפקיד בידיך עוד עונה בלי שראינו מה קורה עם העונה השנייה, זה
נשמע לי... ראו מה קורה בעונה השנייה.
כן, מבחינת קהל וזה...
אני מקווה שהם לא עשו טעות, תראה, הם תמיד יכולים to pull the plug, כמו שאומרים.
לא, צריך להגיד, אתה איש חסר אחריות ושלוח רסן, אי אפשר לדעת מה הולך להיות.
לא, אמרתי לך, זה מנהק בחלב.
כן.
עונה שלוש.
יפה. טוב, איך תדעו שזה הצליח או לא הצליח? מה מבחינתכם הפרמטר החשוב?
תראו, יש שתי דרכים לשפוט הצלחה של סדרה. אחת זה ביקורות, שזה לראות את זה, כאילו דעת המומחים, שאני מקווה שיוטיוב...
אני לא, וזה, אני חייב לעצור אותך, אני לא מסכים איתך עליך, לגמרי. כי אם היינו הולכים לפי הביקורות, אז שנות ה-80 הייתה נעצרת בעונה הראשונה.
לא, בסדר, רגע, אבל לא סיימתי.
אולי גם לא הייתה משלימה את ימיה בעונה הראשונה, שנות
ה-80. חברים, לא סיימתי. אמרתי שתי דרכים, אחד זה זה, שני זה כמובן הקהל, לי אישית הרבה יותר חשוב הקהל. הקפיות, הריאקשנים שאני מקבל, הרעש הזה עושה, עונה אחת עשתה רעש, זה המאמרים וזה, עניינים, כאילו כל עוד זה יקרה, זה מבחינתי הצלחה. כמובן, יהיו ביקורות טובות, וגם זה nice to have, זה תמיד נחמד.
ברור, ברור.
יפה.
כמובן שדבר ראשון הקהל, וגם אני מסכים שם.
אז מנייק, בעונה חדשה, לפחות על פי שני הפרקים הראשונים,
זה גם רגע שני, סליחה שאני מזה,
גם
חשוב לי להגיד, רגע דבר, זה בסוף חבר'ה, זה בידור, אוקיי? בוא נזכור.
לא לקחת את זה קשה מדי, אתה אומר.
כן, entertainment.
יפה, אז מנהיג עונה חדשה, ימי חמישי וראשון בכאן 11. גילוי נאות מתבקש. אנחנו גם כאן. 11. 11, ובכלל. שלום אסא יגרואידן, תודה רבה, בהצלחה.
תודה רבה.
דרך עכו חיפה עמוסה מצומת עכו מזרחת כפר מסריק. דרך ירושלים תל אביב עמוסה ממחלף שפירים עד קיבוץ גלויות. עוד דיווחים כאן, מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר פרסומות ונחזור. מאיה זה עומר בן רובי.
נעים מאוד.
שלום. מאיה רחלין.
שלום וברכה. מכיר את שניכם, מה שלומכם?
אין תלונות.
יופי. היום בארון השירים היהודי, אחד מהלהיטים החסידיים הגדולים והאהובים ביותר של השנים האחרונות, בלחן ובביצוע חדש. מדובר בשיר ואפילו באסתרה, בלחן חדש של דניאל זמיר, ובביצוע משותף של אביתר בנאי וברי סחרוף. אביתר וברי אלה כמעט שמות שני הילדים שלך, לא אסף? נכון? ואביתר ובארי.
נכון, יפה.
והילדים המושבטים, כן?
אחד מהם.
אחד מהם. זה שבמערכת הציבורית.
נכון.
השיר ואפילו באסתרה מתבסס על מילותיו של רבי נחמן מברסלב בליקוטי מוהר"ן. ליקוטי מוהר"ן, נזכיר שזה החיבור החשוב ביותר של רבי נחמן, הוא למעשה ספר היסוד של חסידות ברסלב, חלקו הודפס כבר לפני 200 שנה. המילים דנות בתופעת הסתר הפנים, שזו אחת מהסוגיות המסתוריות והמסקרנות בעולם ההגות היהודית. רבי נחמן מתייחס במילותיו לפסוק מספר דברים שבו אומר הקדוש ברוך הוא, ואנוכי הסתר אסתיר פניי ביום ההוא. היום ההוא זו הפורענות הגדולה שצפויה לעם ישראל אחרי שיחטא, והסתר הפנים של הקדוש ברוך הוא. הביצוע החדש הוא מתוך פסקול הסדרה ריקוד האש, שיצרה רמה בורשטיין, משודרת ב-YES. אז הנה הם, ברי ואביתר, כבר ברקע, חדש.
בלרובי, תודה רבה.
תודה לכם.
ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה, ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה, ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה, גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך, אני אומר, אני אומר, גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך, אני אומר, אני אומר, ואפילו בתוך ההסתרה, בוודאי, בוודאי גם שם נמצא השם יתברך, גם מאחורי הדברים הקשים עוברים עליך, אני אומר, אני הקשים עוברים עליך, אני אומר, אני אומר, גם מאחורי הדברים הקשים עוברים עליך, אני אומר, אני אומר, גם מאחורי הדברים הקשים עוברים עליך, אני אומר, ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה, אני הדברים הקשים העוברים עליך, אני עומד, אני עומד, גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך, אני עומד, אני עומד, אני עומד, אני עומד, אני
זה אשכרה השילוב שלא העזתי, לא העזתי לחלום אותו בן רובי.
ואתה ממש ער.
תודה רבה על זה.
תודה לכם, תודה לברי ואביתר. ולדניאל זמיר, המנחם.
בטח. מה ירח לי? איך את מסכמת?
לי היה כיף.
כן, נהנית.
כן, למה לא?
לא, לא הבטחנו הנאה. זה, נכון. זה בונוס.
נכון, זה בונוס.
באנו להיות עיתונאים רציניים, והנה, על הדרך.
יצאנו גם בכיף.
אז כדי להשלים את החוויה, מוזמנת לתת קרדיטים.
או, תודה רבה. אז אני גם עם תודות אישיות, או שרק בקרדיטים. תודה לעורכת, לתימור טל ולמפיק, נדב רוזנצוויג, בטכנאי השידור, אמיר שמואלי, ממוקד התנועה אהוד כהן.
לא, יש גם, את יכולה גם לתת...
תודות אישיות.
לאוראי, שהביאנו, לא יודע.
לא רוצה להיכנס לשם.
כל המוזמנים.
אחר כך, לכל המוזמנים, לחתונה של הבן של יפה בן דוד.
מאיה, תודה רבה.
תודה רבה, אסף.